אוקיי, קודם כל אני מתנצל על ההודעה, פשוט היה איזה כינוס היום, ופתאום ראיתי שבלוז הוא פולש ככה לתוך השיעור, אז הייתי צריך לשלוח הודעה שנתחיל מאוחר יותר, גם ככה יצאתי יותר מוקדם, זה עדיין לא נגמר. אבל אז אני מתנצל על הדחייה ברגע האחרון. טוב, דיברנו בפעמים הקודמות על... באתי קודם, בהתחלה דיברתי על מה זה חושן משפט, חובות, זכויות, קניינים, בעלויות וכדומה. אחר כך עברתי לדבר על מה זאת הלוואה, זה היה בפעם הקודמת, ואמרתי שבניגוד למה שאנשים מבינים בדרך כלל, שאם אני מלווה לך כסף, אז יושב אצלך כסף שהוא שלי, אז זה לא, לפחות רואים בכמה מקומות, בשיטת הרמב״ם זה נראה די ברור, שלא זאת ההבנה. אלא כשאני נותן לך הלוואה, בעצם נתתי לך מתנה. רק יש דין שהתורה אומרת שיש עליך מצווה לפרוע את ההלוואה. אגב, לא נכון להגיד להחזיר את ההלוואה. הרבה פעמים אומרים להחזיר את ההלוואה. זה ביטוי לא נכון. להחזיר את ההלוואה פירושו שיש לי, אצלי, משהו שהוא שלך. ואני מחזיר לך אותו. אבל בהלוואה, כשאני חייב לך כסף, אין אצלי כסף ששייך לך. אין. יש עליי חובה עתידית לשלם לך כמו שאתה הלווית לי או נתת לי, אתה נתת לי מתנה קודם, נוצר חוב, החוב הזה פירושו שיש עליי מצווה לתת לך מתנה בחזרה. זה בעצם הנקודה שאמרתי שהמצווה הזאת בסופו של דבר מתורגמת לשיעבוד משפטי. אבל עדיין בעצם מדובר פה בתשתית שהיא מצווה. ולא, עד כדי כך שזה זה שזה ממוקם בחושן משפט, זה בעצמו לא דבר טריוויאלי. בעצם זה היה אמור להיות ביורי דעה. אבל יש שזה מתורגם בסופו של דבר לשיעבוד ולחובות ולזכויות, אז זה נכנס בכל זאת לחושן משפט. הבאתי את הדוגמה לעניין מהסוגיה במסכת סנהדרין, במסכת נדרים, סליחה, לגבי מודר הנאה. שאם אני מודר הנאה מנכסים של... אליאב, אוקיי? אז בעצם לי אסור להנות מהנכסים שלו. אומרת הגמרא, אבל הוא יכול לתרום את מחצית השקל, או המשנה, הוא יכול לתת מחצית השקל שלי, בשמי, וזה לא נקרא שנהניתי ממנו. הוא יכול גם לפרוע חוב שיש לי למישהו אחר, אני חייב כסף למישהו, בא אליאב ונותן לו את הכסף, פורע את החוב שלי. גם זה מותר למרות שאסור לי ליהנות מהממון שלו. מסבירה הגמרא למה? בגלל שהוא מבריח הרי. מה זאת אומרת מבריח הרי? אז אמרתי יש כשבא אריה לטרוף תלה מהעדר שלך, ואני הברחתי את האריה, אז הצלתי לך את התלה, בעצם הרווחתי לך תלה. אז הגמרא לא רואה את זה כך. הגמרא אומרת, אני לא הרווחתי לך תלה, אני מנעתי ממך הפסד של תלה. זאת אומרת, בגלל שסילקתי את האריה, אז האריה לא טרף לך את התלה. יכולת להיות עם תלה אחד פחות, אבל נשארת עם התלה הזה. אז בעצם לא הוספתי לך כלום, היה לך תלה ועכשיו יש לך תלה. יכולת להפסיד ואני מנעתי לך את זה. זה נקרא מבריח הרי. ומבריח הרי פירושו, אני בעצם, אם תחשבו על התלה הזה, אני בעצם לא נתתי לך שום דבר. תגיד, אם אני, נגיד שאני מודר הנאה מאליאב, עכשיו בא אריה לטרוף את התלה שלי, ובא אליאב ומסלק את האריה. מבריח את האריה. אז הרווחתי את התלה שלי. האם זה נקרא שנהניתי מממונו של אליאב, קיבלתי ממנו משהו? התשובה היא לא. התלה הזה היה שלי ונשאר שלי, לא קיבלתי אותו מאליאב. מה שעשה אליאב, זה הוא מנע נזק שיכול היה להיות לי. הוא מנע ממני הפסד, אבל הוא לא נתן לי רווח. לכן אני בעצם לא קיבלתי ממנו שום דבר. אז לא עברתי איסור למרות שאני מודר הנאה.
זה אותו צד השני של אותו מטבע, מה זה?
לא שומע?
אני אומר, זה צד השני של אותו מטבע, כי אם אליאב לא היה נותן, לא היה פורח את החוב, אז היית צריך להוציא כסף ולפרוע חוב.
לא, רגע, זה לגבי הפורע חובו. עכשיו, הטענה, זה לגבי מבריח הרי. עכשיו, הטענה שפורע חובו זה כמו מבריח הרי. מה זאת אומרת? אם הוא לא היה הולך ופורע את החוב שלי, מה היה קורה? אני בעוד חודש הייתי צריך להוציא כסף מהכיס ולתת למלווה שלי.
נכון.
אומרת הגמרא, זה כמו מבריח הרי. בעצם מה שעשה אליאב, הוא מנע ממני הפסד של 100 שקל, לא שמתן לי 100 שקל. הוא מנע ממני הפסד עתידי של 100 שקל. יכולתי להפסיד, והוא חסך לי את ההפסד הזה. אבל ה-100 שקל האלה היו שלי ונשארו שלי. לא קיבלתי אותם ממנו. רק יכולתי להפסיד, והוא מנע ממני את ההפסד.
זה לא הפסד, יש לך מצווה לתת, להחזיר את החוב, והוא מכספו השאיר לך כסף שאולי כבר לא היה לך אותו עכשיו.
נכון. זה בדיוק מבריח הרי.
איך זה מבריח הרי?
כי הוא הבריח את האריה, אם הוא לא היה מבריח את האריה, הייתי עכשיו בלי הטלה שלי. אז הוא הבריח את האריה ונשארתי עם הטלה ולא הפסדתי אותו. בדיוק כמו הכסף. באופן עקרוני הייתי אמור להפסיד כסף עוד חודש, לשלם 100 שקל, והוא מנע את זה ממני, אז לא הפסדתי את ה-100 שקל האלה. ממש כמו מבריח הרי. למה זה מפריע לך? אני אגיד לך למה. כי התפיסה המקובלת בהלוואה היא לא כזאת. התפיסה המקובלת בהלוואה זה שלמלווה יש אצלי 100 שקל שהם שלו. הם שוכבים אצלי. עכשיו, אם אליאב פרה את החוב, אז ה-100 שקל שישבו אצלי, אבל לא היו שלי, הם היו של המלווה. עכשיו פתאום הופכים להיות שלי, אז קיבלתי 100 שקל חדשים. זה באמת לא נקרא מבריח הרי. לפי התפיסה הזאת של הלוואה, פריעת החוב זה לא הברחת הרי. אבל אם המשנה אומרת שהמודר הנאה יכול לפרוע את החוב שלי, למרות שאני מודר הנאה, למה? כי זה כמו מבריח הרי. מה בעצם כתוב במשנה הזאת? מה שכתוב שם שההלוואה אין פירושו שיש אצלי כסף שלך. הכסף שנמצא אצלי הוא שלי. רק עוד חודש אני אצטרך לתת לך מתנה 100 שקל. צפוי לי הפסד, יבוא אריה ויתרוף לי 100 שקל. עוד חודש. הוא עכשיו מנע את הנזק העתידי הזה. עכשיו אני לא צריך לשלם עוד חודש את ה-100 שקל האלה. אז לא הרווחתי כלום, אלא הוא מנע ממני הפסד. לכן זה נקרא מבריח הרי.
ואם עבר כבר זמן הפירעון, וכבר אני צריך לתת לו את הכסף, אז זה גם מבריח הרי?
אני לא חושב. זה גם מבריח הרי, כן. כי עדיין, עבר החודש, זה עדיין לא אומר, גם אחרי החודש, זה לא אומר שהכסף שאצלי הוא שלו. זה אומר שעכשיו הגיע הזמן שבו אני חייב לשלם. אבל אני חייב לשלם, חייב לתת לו מתנה משלי. זה עדיין שלי, כל עוד לא נתתי לו את זה. לתת הלוואה למישהו זה לתת לו מתנה. זה מה שאני רוצה לטעון. וכשהוא מפורע את ההלוואה, הוא לא מחזיר את הכסף, כמו שאומרים בשפת היום-יום, זה לא נקרא להחזיר כסף, כי להחזיר משהו, זה להחזיר אותו לבעליו, אבל אני לא בעליו של הכסף, זה לפרוע את החוב, לפרוע את ההלוואה, זה לא להחזיר את ההלוואה, זה לא אותו דבר. לפרוע את החוב, פירושו של דבר בעצם, גם אומרים את זה הרי בשפה אחרת, אומרים לסלק את החוב. למה קוראים לזה לסלק את החוב? אתם יודעים למה? כי קודם היה לך חוב, וכשאתה משלם לי את ה-100 שקל האלה, החוב מסתלק, הוא נעלם, החוב נעלם. אתה לא משלם לי 100 שקל שהם שלי, אלא כשאתה נותן לי את ה-100 שקל, החוב שלך מתעדה, נעלם. כי אתה קיימת את המצווה שלך לתת לי את המתנה 100 שקל. לכן זה ממש הפירוש המילולי של המושג לסלק את החוב.
מתנה זה לא מתנה, מה שאני לא צריך להחזיר, מתנה זה מתנה.
בדיוק, הלוואה זה מתנה. רק התורה מטילה לך מצווה לתת מתנה בחזרה. זה לא מתנה רגילה, מתנה רגילה אתה לא חייב להחזיר. הזכרתי את מרסל מוס, את הספר של הפילוסוף הצרפתי הזה, שהוא טוען שבעצם מתנה זה גם איזשהו סוג של עסקה, וכשאתה מקבל מתנה אתה צריך להחזיר. כן, התחושות האלה בחתונה, שעושים תמיד את החשבונות, כמה כסף אני קיבלתי ממנו מתנה, זה מה שאני צריך להביא לו מתנה. אז הוא אומר, התחושות האלה הן לא סתם. מתנה זה איזשהו סוג של עסקה, אמנם לא אומרים אותה במפורש, אבל זה הסכמה חברתית כזאת לעשות עסקה. אבל בסדר, פה אני רוצה לומר שזה לא ככה. מתנה זה, הלוואה זה בעצם לקבל מתנה.
אז אתה לא צריך להזכיר. חוק מסכבה. נתינת מתנה חייבת בדיווח וחייבת במס רכישה, כי זה okay. בעצם עסקה, הם קוראים עסקה כולל מתנה.
אוקיי.
Okay. זה מעניין.
בכל אופן...
אז לדעתך, כשאני פורע את החוב, אני למד אמר שמצוות צריכות כוונה, אני צריך שיהיה לי את הכוונה הזאת?
שאלה מה, אני אראית לכאורה כן. לא זוכר שראיתי משהו על זה, אבל לכאורה כן. עוד פעם, בסופו של דבר, אחרי שנתת את הכסף...
החוב הסתלק.
אז החוב הסתלק, זאת אומרת, יכול להיות שלא יהיה לך קיום מצווה, אבל אתה כבר לא חייב את הכסף. זה לא יותר גרוע מאשר אם בא מישהו אחר ונתן לו כסף בשמי, עדיין החוב שלי מסתלק, כן, זה ברור.
אבל לא קיימתי את המצווה.
אבל נכון, ההערה נכונה, שבשביל שיהיה לי גם מצווה, אני צריך להתכוון.
אבל אם אני לא מחזיר את החוב, אז בסך הכל לא קיימתי, לא בסך הכל, אבל לא קיימתי מצווה, אבל מסכן הבחור ההוא לא יקבל את הכסף חזרה,
כי אין אמצעי אכיפה. הוא יכול לתבוע אותי בבית דין, זה מה שהסברתי בשיעור הקודם, שזה מתחיל ממצווה, אבל התורה קבעה שהמצווה הזאת מתורגמת לשיעבוד משפטי, לכן זה נמצא בחושן משפט. אז מצד אחד נגיד, יתומים לאו בני מעבד מצווה נינו, זאת אומרת, קטנים לא צריכים לפרוע את החוב של אבא שלהם, כי הם לא בני מצווה, אבל הגדולים שכן יש עליהם מצווה, המצווה הזאת מתורגמת לחוב משפטי. עכשיו אם אני לא אקיים את המצווה הזאת, בניגוד לעני, אני לא נותן לו צדקה, לא מקיים את המצווה, הוא לא יכול ללכת לבית דין לתבוע אותי. אבל מלווה, אם אני לא מקיים את המצווה לפרוע לו את החוב, הוא יכול ללכת לבית דין ולתבוע אותי. ואגב, אחרי שבית הדין יפסוק שאני חייב לו את הכסף, התפיסה המקובלת בהלכה היא, שאז כבר יש לו כסף אצלי. זה מפסיק להיות חוב, זה הופך להיות פיקדון. יש אצלי כסף ששייך לו. פסק בית הדין הופך את החוב לכסף. אנחנו נראה את זה אולי בעוד מעט. בכל אופן, אז זה לגבי איך לראות את המושג הלוואה, ובעצם הכל מתחיל מהשאלה, איך מפרשים את הגמרא בקידושין ובעוד מקומות, שאומרת מלווה להוצאה ניתנה. בדרך כלל זה מתפרש מלווה להוצאה ניתנה, הכוונה, אין פה כסף מסוים שנמצא אצלי, זה לא, אי אפשר להצביע על איזשהו שטר של 100 שקל שהוא שייך לך, למלווה. אבל יש פה כן איזשהו, אחד מהמאות שקלים שלי כן שייך לך, רק אין פה אף אחד מסוים. כל אחד מהם אני יכול להוציא. אז הסברתי שם שאפילו בתפיסה הפשוטה הזאת, בכל מקרה היא לא מדויקת, גם בלי מה שאני אומר. כי כמו שאמרתי, אני באופן עקרוני, אני יכול להוציא את כל המאות שקלים שלי, ולהישאר בלי כלום, למרות שאני חייב לך 100 שקל. זה לא בסדר כמובן, אבל אין איסור. אתה לא יכול להגיד, רגע, 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 100 שקל האחרונים, אחרי שהוצאת את כולם, נשאר לך שטר אחרון של 100 שקל, זה שלי. את זה אתה כבר לא יכול להוציא. לא, המלווה לא יכול להגיד את זה. הכסף הזה הוא שלי. אוקיי? ולכן אומר הרמב״ם, בוא נלך צעד אחד הלאה. בעצם מה שהוא אומר, אני אומר כבר שזה הרמב״ם, כי עוד מעט נראה למה, אבל אני טוען שזו תפיצת הרמב״ם. שבעצם מה שאומר הרמב״ם, זה שבאמת, מלווה להוצאה ניתנה, זה לא שיש לך אצלי סכום מסוים, מופשט, אבל הוא לא מגולם בשטר או במטבע מסוים. לא, זאת לא התפיסה של הלוואה, זאת התפיסה המקובלת. אבל הרמב״ם אומר, זה לא נכון. אין אפילו את הסכום המופשט, אין כלום, אין לך אצלי כלום. אין לך אצלי שום דבר. יש עליי חובה לתת לך מתנה בעוד חודש. זה כל מה שיש. אין לך אצלי כלום. ולכן למשל הגמרא שם בקידושין, כשמדברת על מלווה והוצאה ניתנה, אז הגמרא אומרת שאי אפשר לקדש במלווה ואי אפשר לקנות במלווה. זאת אומרת, מה שהזכרתי את זה, אם אני חייב למישהו כסף למלווה הזה, אז עכשיו הוא אומר, תראה, יש לי אצלך 100 שקל, הוא אומר לי, כן? הוא אומר, יש אצלי כסף שלו, עכשיו הוא אומר, בוא תיקח את זה, תמכור לי את הכיסא. וזה יהיה הכסף. אי אפשר. אתה לא יכול לקנות כיסא בכסף הזה, ולמה? כי לא נתת לי שום דבר, אין כסף שלך שנמצא אצלי. ועכשיו נתת לי אותו. כל מה שעשית לי זה לכל היותר הברכת ארי. אתה בעצם מנעת ממני מתנה עתידית שהייתי אמור לתת לך. לא נתת לי כסף. ככה אי אפשר לקנות. בשביל לקנות גם צריך לתת כסף.
לכן גם בגלל של הלוואה לאישה, זה לא טובת הנאה שאפשר להתקדש איתה.
זה מה שאני אומר, זה אותו דין, זה אותה סוגיה. לכן המקדש במלווה אינה מקודשת, וגם קונה במלווה, כמה אומרת, וכן לעניין מקח. כמו שמקדש במלווה אינה מקודשת, גם קונה במלווה לא קנה. כי כשבשביל לקדש את האישה אתה צריך לתת לה כסף. לא קיבלה שום כסף, הכסף היה שלה ונשאר שלה. מה שעשית רק חסכת לה את חובת הפיראון העתידי, את המתנה שהיא הייתה אמורה לתת לך. זה לא נקרא לתת כסף בשביל לקדש אישה. אגב, בהנאת מחילת מלווה היא כן מקודשת. מה אומרת שמה? ולמה? כי סוף סוף זה כן שווה כסף לאישה. כי בסוף היא נשארת עם 100 שקל יותר. אז ההנאה הזאת שחסכתי לה את הברכת הארי, בזה אני כן יכול לקדש אותה. או לא בהברכת הארי עצמה. איך מודדים את ההנאה הזאת? כמה היית משלם למישהו בשביל שישכנע את השני לוותר לך על החוב? זה נקרא הנאת מחילת מלווה. זה לא 100 שקל. מה שהיא קודשה זה לא 100 שקל של ההלוואה שהיא הרוויחה, היא לא הרוויחה את זה. זה היה שלה ונשאר שלה. היא הרוויחה את ההנאה שהיא הייתה צריכה לשלם למישהו שישכנע אותי לוותר לה. נגיד, הייתה צריכה לשלם לו 10 שקלים. אז היא קודשה ב-10 שקלים, לא ב-100.
איך עושים...
אבל חנון וסרמן טוען, או מקשה את זה לפחות, מה קורה אם החוב היה על פרוטה? לכאורה מקדש במלווה אינה מקודשת, ובהנאת מחילת מלווה מקודשת. ואין מגבלה. בהנאת מחילת מלווה, כשהמלווה הוא פרוטה, אז ברור שאתה לא תשלם למישהו שישכנע אותי לוותר לך על פרוטה, אתה לא תשלם לו פרוטה, תשלם לו חצי פרוטה, נכון? אז בעצם קידשתי אותה בחצי פרוטה, היא לא אמורה להיות מקודשת. אבל חנון וסרמן שואל את זה שם בסוגיה. אבל זה, לא משנה כרגע איך מסבירים את זה, אבל אני מביא את זה כדי שתראו שלמרות שברור שהלווה היה מוכן לשלם למלווה בשביל שיוותר לו על החוב, שיבחן לו על החוב. כי ברור שהוא נהנה מזה שהוא לא יפסיד 100 שקל, כמו שמבריח ארי. הייתי מוכן לשלם למישהו בשביל שיבריח לי את האריה. בסדר? אבל התלה הזה שהרווחתי, הוא עצמו, זה לא מה שהרווחתי מהבן אדם. לכל היותר מה שהרווחתי מהבן אדם, זה מה שאני משלם לו כדי, כדי שיבריח לי את האריה. לשכנע מישהו...
מה המשמעות? מה המשמעות של... שעושים שעיבוד להבטחת החזר הלוואה? איך עושים שעיבוד? השעיבוד הוא בעצם לקיום מצווה.
אז אמרתי, זה בדיוק החידוש של התורה, שלמרות שזה מתחיל כמצווה,
הבנתי,
התורה...
אבל בינתיים, כשאני עושה את השעיבוד, עוד אין לי חוב בחושן משפט, יש לא, לי רק מצווה.
לא, יש לך מצווה, והתורה יוצרת מכוח המצווה הזאת שעיבוד. שעיבוד על האדם, ואולי גם על הנכסים, תלוי אם שעיבוד הדאורייתא או דרבנן. אבל היא יוצרת שיעבוד, ועכשיו זה הופך להיות חוב משפטי. הוא יכול לתבוע אותי בבית דין, אם אני לא נותן לו את המתנה הזאת בחזרה. איפה ההשלכה? מה קורה עם יתומים קטנים? כיוון שאין עליהם את המצווה, אז גם השיעבוד לא יחול עליהם. כי זה מתחיל מזה שזה מצווה. אחרי שיש את המצווה, התורה גם הופכת את זה לשיעבוד. בסדר? אז זה בעצם התפיסה של ה... של המלווה לא ניתנה, רק עוד משפט אחד שאני אצטרך אותו לצורך ההמשך גם, כשאני רוצה לקדש אישה במלווה, או לקנות במלווה, ברור שאני יכול להשתמש במלווה הזה בתור התמורה, כשאני קונה ממך, כי נגיד, אתה לבית ממני כסף, אליאב לבא ממני כסף, 100 שקל, אבל יש לו כיסא שאני רוצה לקנות ממנו, אני אומר, אני מוכל לך על החוב, ואני אקנה בזה את הכיסא. במאה שקל האלה שאני נותן לך, אני אקנה בזה את הכיסא. אז הגמרא אומרת שאי אפשר לעשות את זה. אבל ברור שמה שהבעיה פה, זה שאני רוצה לקנות את הכיסא בקניין כסף. הכסף פה הוא כסף קניין. אם אני אקנה את הכיסא במשיכה, רק התמורה אני אשלם לך בזה שאני מוכל לך על החוב. זה כן אפשרי. אם זה שווה לך, אתה תחליט. אם זה שווה לך את התמורה של הכיסא, הכל בסדר. כי סוף סוף הרי ברור שהרווחת מזה משהו. הבעיה פה היא לא שלא הרווחת כלום. הבעיה פה זה שלא עבר ממני אליך כסף. אני מדבר רגע...
גם בקניין.
כן, בדיוק. אז אני אחדד את זה אולי קצת יותר, כי זה נקודה עדינה. נגיד שאני קונה ממך כיסא ומשלם לך 100 שקל. בקניין רגיל, לא מלווה, לא שום דבר. משלם לך 100 שקל. אפשר לעשות את הקניין הזה בכמה צורות. אפשר שאני אקנה את הכיסא הזה במשיכה, איך הכיסא הזה נקנה אליי? במשיכה, או בהגבה, אני קונה את הכיסא. רק הבן אדם לא מוכן להקנות לי את הכיסא אם אני לא משלם לו. 100 שקל, זה השווי של הכיסא. אז הכסף לא קונה את הכיסא. הכסף הוא התמורה שבזכותה הבן אדם מוכן להקנות לי את הכיסא. בלי שהוא מקבל את הכסף, הוא לא יסכים לעסקה. אבל העברת הכסף לא קונה את הכיסא. מה שקונה את הכיסא זה ההגבהה. כסף כתמורה, זה נקרא כסף תמורה. כסף כתמורה, גם מכילת מילווה יכולה להיות כסף תמורה. אם מבחינתך זה שווה לך, שיהיה לך לבריאות. זה, אתה מתרצה. ועכשיו אני ארים את הכיסא בהגבהה, אני ודאי אקנה אותו. מה שקורה באישה, זה שהכסף לא מתפקד בתור כסף תמורה, אלא בתור כסף קניין. העברת הכסף היא פעולת הקניין. זה לא רק שהכסף, הרי לאישה בכלל, חיים מויזר מביא את זה באפיקי ים, ספר אפיקי ים, הוא גיסו של רב חיים מויזר. הוא מביא, בסימן תזיין נדמה לי, הוא מדבר שם על סוגיה על כסף החוזר, סוגיה מסוכחת, לא נתנה בקנייני כסף, אז הוא מביא שם רב חיים מויזר, מהגיס שלו, שרב חיים מויזר אמר, יש הרי מחלוקת צמא וטז, בשאלה, מה קורה בקניין כסף? אני קונה ממך כיסא, משלם לך 100 שקל. ונגיד שעשיתי את הקניין בכסף, קניתי את הקניין בכסף, אתם יודעים מה? קניתי שדה, כי מטלטלין, לפחות מדי רבנן לא נקנים בכסף. צריך משיכה. אולי מדאורייתא כן, זה מחלוקת הרשלקים של רבי יוחנן. אבל קניתי שדה, שדה נקנה בכסף. בכסף בשטר ובחזקה. עכשיו, אני קונה לך את השדה שלך ב-1,000 שקל. נתתי לך 1,000 שקל. והפעולה הקניינית שעשיתי על השדה הייתה העברת הכסף. לא עשיתי חזקה, לא עשיתי פעולה קניינית אחרת, אלא העברת הכסף היא הפעולה הקניינית, והיא גם העברת התמורה. נכון? למשל, יכולתי לעשות את הפעולה הקניינית בזה שאני נותן לך פעוטה. העברת פעוטה זה פעולה קניינית. אחרי זה אני אשלם לך 100 שקל כדי לתת לך תמורה. אתה לא מוכן שאני אקנה את השדה אם לא תקבל תמורה. אבל מבחינת הפעולה הקניינית מספיק שאני מעביר לך שווה פרוטה. עכשיו בדרך כלל כמובן עושים את זה ביחד. אם קבענו שהתמורה לשדה היא 1,000 שקל, אני לוקח את ה-1,000 שקל, נותן לך את זה, וזה גם יהיה כסף הקניין. זה התמורה וזה גם יעשה את הקניין, זה פשוט, יותר פשוט. אוקיי? עכשיו, שואלים השמה והטז בסימן קופצדיק, תחילת סימן קופצדיק בחושב משפט, הם נחלקים בשאלה, האם אחרי שנתתי לך את ה-1,000 שקל, אני צריך להוסיף לך עוד פרוטה. כי הרי פרוטה אחת מתוך ה-1,000 שקל, זה לא תמורה, זה כסף הקניין, ככה עשיתי את פעולת הקניין. אז אם כך, בתמורה חסר פרוטה, קיבלת 1,000 שקל פחות פרוטה בתור תמורה. אז אתה דורש, תן לי בבקשה את הפרוטה החסרה. אז מה נדמה לי אומר שזה כסף תמורה ולא צריך להוסיף פרוטה? והטז טוען, שמתוך ה-1,000 שקל, הפרוטה היא באמת כסף קניין, וצריך להוסיף עוד פרוטה. אם אני קונה את השדה בקניין כסף, פעולה קניינית היא בכסף, לא שאני משלם את התמורה של השדה וקונה אותו בחזקה, אלא הפעולה הקניינית של השדה זאת העברת כסף, צריך לתת 1,000 שקל פלוס פרוטה. כך אומר הטז. שזה מחדד עוד יותר את העניין. האסמה טוען, שלא צריך להוסיף עוד פרוטה, אבל לא, זה לא ויכוח עקרוני. אסמה בסך הכל טוען שהעברת התמורה היא הפעולה הקניינית. אז ברגע שהעברתי לך את התמורה, זה גם נחשב פעולה קניינית, זה הכל. לכן אתה לא צריך להוסיף עוד פרוטה. התמורה היא 1,000 שקל, והעברת התמורה היא הפעולה הקניינית. זה נקרא קניין כסף. אבל לענייננו, מה שאני רק רוצה להדגים פה, זה שהכסף מתפקד, בקניין כסף מתפקד בשני מישורים. הוא גם מהווה את התמורה, שיוצרת את ההתרצות של המוכר למכור, את גמירת הדעת של המוכר למכור, ותלוי, אם אני בוחר בקניין כסף, אז העברת הכסף היא גם הפעולה הקניינית. נכון, את הפעולה הקניינית יכולה לעשות גם בחזקה, אבל אם אני בוחר לעשות קניין כסף, אז פה הכסף מתפקד לא רק כתמורה, אלא גם כפעולה קניינית. השמה והטז מתווכחים, האם זה יכול לעשות את שני הדברים ביחד, או שצריך את כל אחד לעשות לחוד, לכן נפקא מינה אם צריך להוסיף עוד פרוטה או לא, אוקיי? אז כשאני אומר, זה סתם מבוא קצת לגבי קניין כסף. כשאני אומר שאי אפשר לעשות קניין כסף באמצעות מלווה, או קידושים באמצעות מלווה, זה אותו דבר, מה שאני בעצם רוצה לטעון, שההלוואה לא יכולה לתפקד ככסף קניין, היא יכולה להיות כסף תמורה. אם לך זה שווה לכיסא שלך שאני מוכר לך את ה-1,000 שקל, לבריאות. אבל את פעולת הקניין על הכיסא, אני לא יכול לעשות על ידי מחיקת ההלוואה, כי צריך להעביר לך כסף, כך מוגדרת פעולת הקניין. ולא העברתי לך כסף, כי הכסף היה שלך ונשאר שלך, מיל ולא הוצאה ניתנה. אז זה לא שלא קיבלת תמורה, קיבלת תמורה, כי סוף סוף אתה שמח מזה שעוד חודש לא תצטרך לתת לי מתנה 1,000 שקל, זה ברור. אבל לא עבר לך כסף, לא הייתה פה פעולה קניינית. זה הבעיה שיש פה, אנשים לא מבינים את זה, זו נקודה חשובה. כל אחד שואל את עצמו, רגע, מה זאת אומרת? אבל הרי ברור שהייתי משלם לבן אדם בשביל שימחול לי את החוב. בשביל שידאג לזה שאני לא אצטרך לשלם 1,000 שקל עוד חודש. ברור שהייתי משלם על דבר כזה לבן אדם, זה שווה לי כסף, הדבר הזה. אז למה אי אפשר פה לקדש את זה? התשובה, אין בעיה, תמורה זה תמורה טובה. אבל אין פה פעולה של העברת כסף ממני אליך. הפעולה הקניינית לא קרתה פה. לא בגלל שלא הרווחת ממני משהו. התמורה קיבלת.
גם למנדה אמר
שמאות
קונות? הבנתי. וגם למנדה אמר שמאות קונות?
למה לא? אין הבדל ביניהם.
כן,
יש הבדל כי מאות קונות. גם למנדה אמר משיכה קונה ולא מאות קונות, הרי מדאורה הייתה מאות קונות. כי יש בעיה שמה יאמר לו, נשרפו חיתך בעלייה. דאורייתא מאות קונות, אז אני מדבר כרגע, בוא נניח שאני קונה זה בקניין כסף. או שאני קונה שדה, שזה לכל הדעות אפשר לקנות בקניין כסף.
אז גם אם אין העברת כסף, אז יש שהמאות קונות, אז יש כן כסף קניין.
לא, לא. בגלל שיש פה, אתה קיבלת תמורה, אבל לא הייתה פה פעולה של העברת כסף. כי בהלוואה, הכסף שקיבלת הוא היה שלך. אני רק הברחתי ממך ארי, חסכתי לך תשלום עתידי שהיה צריך להיות לך.
כן, בסדר, אבל במילים אחרות, למנדה אמר שמאות קונות, יש גם להבחין בין כסף תמורה לכסף של קניין?
אנחנו מדברים תמיד שהכסף הוא כסף שקונה, אחרת אין מה לדבר. כל הדיון הוא שכשאתה קונה על ידי הכסף, האם אתה צריך להוסיף עוד פרוטה? למנדה אמר משיכה קונה ומאות לא קונות, השאלה לא עולה, כי אתה לא קונה עם כסף, הכסף הוא רק תמורה. כסף הוא לא כסף קניין, אבל הרי ברור ששדה לכל הדעות נקנה בכסף, זה רק למחלוקת היא המטלטלים. שדה נקנה בכסף לכל הדעות, יותר מזה, גם במטלטלים מדאורייתא לכל הדעות מאות קונות, רק דין דרבנן, שמה יאמר לו נשרפו חיתך בעלייה. זה רק שאלה עקרונית, אני לא נכנס כרגע לפרקטיקה. אז הטענה שאי אפשר לקנות במלווה, היא לא שזה לא שווה לך כלום שמחלתי לך על המלווה, ודאי זה שווה לך. היית משלם למישהו אם היה דואג למחוק לך חובות, נכון? זה ברור שזה שווה לך, זה שווה לך, אבל אי אפשר להגיד שקיבלת משהו ממני, זה הברכת הרי, לא קיבלת ממני כלום, אז אין פה פעולה קניינית, לא שאתה לא קיבלת תמורה, אלא הפעולה הקניינית לא נעשתה פה, כי פעולה קניינית זה להעביר כסף שלי ולתת אותו לך, וזה לא קרה פה, הכסף היה שלך ונשאר שלך, הוא לא היה שלי, אוקיי? אז זה הנקודה של התפיסה של ההלוואה.
תראה, סליחה, יאללה, הוא אמר שבטובת ההנאה שמחילת המלווה אפשר כן להתקדש, נכון?
כן.
אז איך עושה הקניין? אין פה כסף.
הבנתי.
איך נוצר קניין? הרי שיהיה קניין, נכון? התמורה בסדר.
לא, קיבלת את אותה הנאה, אתה קיבלת. לקבל הנאה זה לקבל. נגיד, הגמרא אומרת שאפשר לקדש אישה ברקוד לפניי.
כן, אוקיי.
אני רוקד לפניה ובזה היא מתקדשת. מה נתתי לה? איפה הפעולה הקניינית? מה נתתי לה?
הבנתי.
את ההנאה, נכון? כן. עכשיו, הנאת מחילת מלווה זה הנאה, זה עבודה. אני צריך ללכת ולשכנע את המלווה לוותר לך. העבודה הזאת לשכנע את המלווה היא שוות כסף. בשביל לזכור מישהו שיעשה את העבודה הזאת, היית צריך לשלם לו. אם אני חוסך לך את העבודה הזאת, אז בכסף הזה אני יכול לקדש אותך, כי קיבלת הנאה.
תודה.
וכאן כן קיבלת משהו חדש, לא משהו שהיה שלך תמיד.
כן.
זה מאוד עדין, אני מסכים, אבל זה מה שהגמרא שם אומרת. עכשיו, אני רוצה להראות לכם את המשמעות של העניין, תראו. המשנה במסכת שביעית, בתחילת פרק עשירי, בפרק עשירי בשביעית עוסקים בשמיטת כספים. אני אשתף רגע את הקובץ. אז תראו את המשנה. כן, שמיטת כספים, אני מזכיר, אם מישהו לבא ממני כסף לפני השביעית, ברגע שמגיעה השביעית, בתחילתה או בסופה זה מחלוקת, אבל ברגע שמגיעה השביעית, החוב נשמט. הוא לא חייב להחזיר לי את הכסף, החוב נשמט. נשמט כל חי, מה שנקרא. עכשיו, המשנה במסכת שביעית אומרת איזה חובות נשמטים ואיזה לא. אז בואו נקרא. זה המשנה, כן, אני מסמן אותה. שביעית משמטת את המלווה בשטר ושלא בשטר. זאת אומרת, הלוואות נשמטות, גם הלוואה בשטר, גם לא הלוואה בשטר. הקפת החנות אינה משמטת. ואם עשה מלווה, הרי זה משמט. זאת אומרת, אם אני לביתי ממך כסף, מגיע השמיטה, אני לא צריך להחזיר לך. לא להחזיר, צריך לפרוע. אמרתי, להחזיר זה ביטוי לא מוצלח. אוקיי? מה קורה אם קניתי ממך, אם אתה קנית ממני בהקפה? סליחה, אני קניתי ממך בהקפה. הייתי בה, רשמתי אצלך, כן? כמו במקולת. אז אני חייב לך 100 שקל. מגיעה השמיטה, זה לא נשמע. הקפת חנות לא משמטת, למה? זה חוב. מה אתה משנה מאיפה בא החוב? לא, לא משמט. ואם עשה מלווה, הרי זה משמט. כך אומרת המשנה. אז זאת אומרת, אם הוא הופך את הקפת החנות להלוואה, אז זה כן משמט. אתם רואים שהקפת חנות זה לא הלוואה. זה משהו אחר. תכף נראה. שכר שכיר אינו משמט, ואם עשהו מלווה הרי זה משמט, רבי יוסי אומר, כל מלאכה שפוסקת בשביל משמט, לא משנה, זה כבר דברים אחרים. המשנה ב' גם ממשיכה אחרי זה ואומרת, גם חובות שבידים קובע, גם הם לא משמטים, כנסות שבידים איטיל וכו'. אבל זה המשנה. עכשיו, מה ההבדל בין הקפת החנות להלוואה? למה הקפת החנות לא משמטת, והלוואה כן משמט? תראו, בברטנורה שם, על המשנה, אומר ככה.
הוא נתן לו תמורה של סחורה, לא?
אינה משמטת, ואין זה חוב, ואין זו דרך מלווה. מאוד עמום, מה הוא מתכוון? זאת אומרת, אין זה חוב, ואין זו דרך מלווה. מה, אני לא חייב לו כסף? קניתי במקולת, לא שילמתי לו, הוא רשם לי 100 שקל. אני חייב לו 100 שקל, לא?
אתה חייב לו מוצרים?
לא, אני חייב לו כסף, לא מוצרים. המוצרים הוא נתן לי ואכלתי. עכשיו אני חייב לו כסף. אני חייב לו 100 שקל. נו, אז למה זה לא חוב ולא דרך מלווה? זה לא דרך מלווה במובן הזה שכאילו לא לביתי ממנו, אלא קניתי בהקפה, אז מה? זה שתי צורות לייצר חוב, מה ההבדל? אז ממש לא ברור. אז זאת סוגיה, האמת שפעם ראשונה ששמעתי על זה, זה היה שיעור בהושענא רבה של הרב עמר. בנועם, בית כנסת נועם בפתח תקווה, הרב עמר, חבר של הרב בטיסט, הרב בטיסט הוא הרב של בית הכנסת שם, והוא דיבר על, 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 על המשנה הזאת, אומר זה תעלומה, ההבדל הזה הוא לא מצא פירוש סביר, שמבחין בין הקפת חנות לבין הלוואה, אז הוא הביא את הרמב״ם, שהוא בכלל לא מבין אותו, הוא נשאר בצריך עיון, והציע איזושהי הצעה בעיניי לא סבירה. אז בואו אני אסביר לכם למה המשנה והרמב״ם מתכוונים. בפירוש המשנה שם ברמב״ם הוא אומר ככה. בהקפת החנות, כן פה. בהקפת החנות הוא מה שדרך בני אדם להתקשר עם בעלי החנויות, שיקח ממנו צרכיו עד שיתקבץ אצלו סכום וישלם לו. אין אותו הסכום הנקבץ נשמט בשביעית, לפי שאינו כדרך החובות. דומה מאוד לברטנורה. כמובן, הוא קדם לברטנורה, אבל... אז אומר, שלא מחר בעל החנות מה שמחר כדי שיהיה חוב, ואינו אלא מוכר בדמים מועטים, עד שיצטרף עם דמים אחרים, ויקח את שלו. עד כאן. כאן כבר יש הסברים, מה שבתנור הסותם, הרמב״ם מנסה להסביר. אבל ההסבר הזה לא נראה שהוא מוסיף לנו משהו. זה לא כדרך החובות, למה? כי בעל החנות לא נתן לו את זה כדי שיהיה חוב. אלא מה? הוא מוכר לו בדמים מועטים, כן, הוא מוכר לו כיכר לחם, ומחר הוא מוכר לו שני לבן. ואז בסוף, בסוף השבוע אני מצטבר 100 שקל, תשלם לי 100 שקל בבת אחת. מי שאינו כדרך החובות, שלא מחר בעל החנות מה שמחר כדי שיהיה חוב, ואינו אלא מוכר בדמים מועטים עד שיצטרף עם דמים אחרים ויקח את שלו. מה הוא מתכוון הרמב״ם פה? זה הרב אמר, הוא לא מבין מה ההבדל, מה, אתה מתאר לי מה זה הקפת חנות, זה גם אני יודע. השאלה היא, אבל מה ההבדל בין זה לבין הלוואה? מה זה שנה אם ההלוואה מצטברת מחובות קטנים עד שנצטבר חוב גדול? למה זה שונה מהלוואה? אני אולי כבר אסב את תשומת לבכם, יש פה ביטוי שהוא בעיניי משפט מפתח, ויקח את שלו, עד שיצטרף עם דמים אחרים, ויקח את שלו. מה הכוונה? הרמב״ם טוען, לדעתי, זה מה שהוא מתכוון לומר, שבהלוואה, מה ראינו עד עכשיו? בהלוואה, נגיד מישהו ילווה לי כסף, אין לו אצלי שום כסף, הכל שלי, יש עליי חובה עתידית לתת לו 100 שקל בעוד חודש. אין לו אצלי 100 שקל עכשיו. בהקפת חנות זה לא כך. בהקפת חנות יש לו אצלי 100 שקל. זה מה שהם מתכוונים לומר, לפי שאינו כדרך החובות. למה זה לא כדרך החובות? כי זה לא שאני חייב לו כסף, אני באמת לא חייב לו. יש לו אצלי כסף 100 שקל, שלו, שנמצאים אצלי. זה הנקודה. ולכן הוא אומר, יצטרף עם דמים אחרים, יצטבר עד שיגמר השבוע, ויקח את שלו. הבעל החנות לוקח ממני את המאה שקל, זה מאה שקל שהיו שלו גם כשהם היו כבר אצלי, עוד אצלי. הוא לוקח את שלו. בהלוואה זה לא כך. בהלוואה הוא לא לוקח את שלו. בהלוואה הוא מקבל משהו משלי. זה ההבדל בין הקפת חנות לבין מלווה. ולכן כפשוטו, זה לא דרך חוב, כי אין פה חוב, הוא לא חייב לו כלום, זה לא דרך מלווה. ולכן, עוד מעט תראה למה זה לא נשמע. הרמב״ם בהלכות, הלכות שמיטה ויובל, פרק ט',
אצלי זה לא משותף.
לא שומע?
אצלי זה לא משותף, אני לא יודע אם...
אני מדי פעם מנתק את השיתוף, כי אני רוצה לראות אתכם. כשיש שיתוף אני לא רואה אתכם. אז...
אבל המלווה הוא לא, המלווה בגלל שהוא להוצאה ניתנה, אז אין לו אצלי כלום, נכון?
בדיוק. ובהקפת חנות הטענה שאם אני חייב לו מאה... מה?
גם כשאני קונה אוכל ממנו, גם אין לו אצלי כלום.
לא, יש לו. זה הרמב״ם, זה מה שטוען הרמב״ם פה.
אוקיי.
וזה בעצם המשנה, זה לא הרמב״ם. זה הפירוש במשנה. יש לו אצלי 100 שקל. כשאני נותן לו את ה-100 שקל, אני מחזיר לו 100 שקל. זה כמו פיקדון, זוכרים? דיברתי בפעם הקודמת על ההבדל בין הלוואה לפיקדון. מישהו יפקיד אצלי 100 שקל, עוד חודש אני צריך להחזיר לו את ה-100 שקל האלה. מה ההבדל בין זה להלוואה? קודם כל ההבדל הוא לכאורה, שה-100 שקל המסוימים האלה שהוא יפקיד אצלי במעטפה, אני לא יכול להשתמש בהם, הם שלו, צריך להחזיר לו אותם. אבל זה מעבר לזה, גם אם הייתי יכול להשתמש בהם ולשים 100 שקל אחרים במקום זה במעטפה. אין שום בעיה לעשות את זה. זה לא הנקודה. הנקודה היא שבפיקדון נמצא אצלי משהו שלך. בהלוואה, כל מה שאצלי הוא שלי. אין משהו שלך שנמצא אצלי. אומר הרמב״ם, הקפת חנות זה פיקדון, זה לא הלוואה. המאה שקל האלה שנמצאים אצלי, הם שלך. זה רק מחוסר נתינה, אני עוד צריך לתת לך את זה, אבל זה שלך. לכן זה לא דומה להלוואה. לא בגלל שזה חנות וזה לא חנות. הסטטוס המשפטי שלו שונה. זה לא הלוואה בכלל.
כן, אבל אם בן אדם לוקח מהחנות, נגיד, בכל החודש, ואין לו כלום, הוא ממש, אין לו בית, אין לו כלום, הוא לוקח כל הזמן הקפת חנות. אז מה יש לו אצלי? אני אחלתי את הכל, אין כלום.
לא משנה, יש 100 שקל שלי שנמצאים אצלך, שווי.
אין לי כלום.
לא משנה, אז מה אם אין לך כלום? אז אתה חייב לי 100 שקל. 100 שקל מהרכוש שלך, שתוכל שני.
אם אתה חייב, זה כבר הופך להיות סוג של הלוואה.
לא, לא.
של חוב.
לא, כי בהלוואה אתה חייב לתת לי, אין לי אצלך שום דבר. בדמי מקח, יש לי אצלך 100 שקל. אבל זה לא 100 שקל מסוימים. גם בדמי מקח, זה לא 100 שקל מסוימים. זה שווי 100 שקל שלי שנמצא אצלך. משהו מופשט כזה. ולכן אני לא שולל אפילו את האפשרות, שאתה תוכל להוציא את כל הכסף שלך ולבזבז אותו. אני לא אוכל לעכב אותך. נכון שאתה תהיה עבריין, אבל אני לא אוכל לעכב אותך. רק מה, יש שווי 100 שקל שאתה חייב לי, זה נכון, וזה נשאר תמיד. אחרי שבית הדין יחשוב, כמובן כבר לא תוכל להוציא את 100 שקל להם. ולפני שבית הדין פסק אז לא. עכשיו תראו את הרמב״ם בהלכות. הקפת החנות אינה נשמטת, ואם השעה מלווה, נשמטת. כן, כמו שראינו במשנה, שכר שכיר אותו דבר. עוד פעם, אותו דין, נכון? ואם הוא עושה את זה מלווה, אז זה נשמט. מה הכוונה עושה את זה מלווה? עכשיו אנחנו גם מבינים מה זה נקרא לזקוף את הדבר עליו במלווה. גם תעלומה. הרי מופיע במשנה, כשיש דמי מקח, אז בעצם אני חייב לך 100 שקל. אז זה לא נשמט. אבל אם אני זוק, אם אתה זוקף את זה עליי, עליך במלווה, אז הפכת את דמי המקח להלוואה, אז זה כן נשמט. מה פירוש? הייתי חייב לך 100 שקל ונשארתי חייב לך 100 שקל. מה זה נקרא להפוך את זה למלווה? קודם מה זה היה, מה ההבדל? לפי איך שאני אומר, זה מאוד ברור. כשהיה דמי מקח, אז היה לך 100 שקל אצלי. עכשיו הלוות לי אותם. נתת לי את 100 שקל שלך שנמצאים אצלי, הלוות לי אותם, ועכשיו באמת זה חוב, אין לך אצלי 100 שקל. יש עליי חובה לתת לך מתנה עוד חודש 100 שקל. זה נקרא לזקוף עליך במלווה. כל הביטוי הזה מופיע בגמרא ובכל הפוסקים. וכולם מדקלמים את זה, ולדעתי אף אחד לא מבין מה זה אומר. זאת המשמעות. המשמעות היא שזה היה דמי מקח, ואני זוקף את זה עליך במיל, והפירוש, אני נותן לך עכשיו הלוואה. אני בא לחנות, יש לי 100 שקל אצלך. אני נותן לך הלוואה. את 100 שקל האלה שנמצאים אצלך, שהם שלי, עכשיו אני הופך אותם להיות שלך. זאת הלוואה. ועכשיו באמת זה חוב. זה נקרא לזקוף. ועכשיו גם השביעית תשמט את זה. כי מה שהיא משמטת זה את ההלוואה, לא את הקפת החנות. עוד רגע אני אחזור לזה. אז הכסף משנה שם תמה על הדין הזה ברמב״ם, והוא מסביר את זה כך. כן, הכל משנה פרק י' בשביעית, וכתב רבנו בפירוש המשנה, הקפת חנות היא האמנה במקח ובממכר שבין בני אדם ובעלי החנויות, כן? יש אמון הדדי בינינו, הוא מוכן לתת לי סחורה, והוא מאמין שאני בסוף השבוע אשלם לו את מה שאני חייב. שיוציא עליו כל מה שצריך, וכשיקבץ סך ממון עליו, יפרעהו. וזה הנקבץ לא יהיה נשמט בשנה השביעית, מפני שאינו על דרך חוב, ולא מחר לו בעל החנות על מנת שיהיה חוב, אבל מחר לו מעט מעט עד שיתקבץ לו הכל ויתן לו ממונו עד כאן לשנו. זה ציטוט של הרמב״ם. אומר הכסף משנה, ונראה לי שטעם הדבר, שמאחר שדרך להקיף זמן אחר זמן, ואינו נפרע ממנו, עד שהזדמנו לו מעות, אין דרך לנוגשו, הווי כאילו הלווה הוא עד אחר שביעית, שאין שביעית משמטתו.
משהו אחר.
כן, הוא לא מסביר את מה שאני אומר.
כן.
מה זאת אומרת?
עוד לא הגיע הזמן לפרוע, אז לכן בכלל זה לא משמט.
מה?
בגלל שעוד לא הגיע הזמן לפרוע, למשל הלוואה שנותנים שהזמן הפרעות שלה אחרי השביעית, אז זה לא משמט.
אבל מה זאת אומרת? אבל זה הגיע אחרי שבוע, מה זה נקרא? זמן הקפה לשבוע, אז עיכבתי לשבוע.
כן, אבל נותן לו אשראי כל הזמן, עד שיהיה לך כסף.
לא עד שיהיה לך כסף, עד שיצטבר כסף מספיק, לא שווה לי לקחת ממך כל פעם שקל תשלום. כשיהיה לך 100 שקל, תבוא ותשלם לי. זה לשבוע או לשבועיים, או תלוי, מה המנהג שם, מה זה נקרא כאילו הלווהו עד אחרי שביעית, כן, המלווה את חברו לעשר שנים, אין שביעית משמטת. בזמן הפירעון הוא אחרי השביעית, בסדר. אבל פה זה לא ככה, איזה מין טעם זה, זה טעם מוזר. מה הכוונה גם שאינו נוגסו?
הוא לא בא לתבוע את זה,
אני לא חושב שזאת הכוונה. דעתי הכוונה, אני חושב שמשהו מתכוון לומר, זה זה לא מה שאני אמרתי, הוא מנסה להגיד משהו אחר. נותר לו לחלוק עליי לרבי יוסף קארו. מה שהוא בעצם רוצה לומר, זה שבהלוואה, הרי שמיטת החוב בשביעית, זה גמילות חסד. נתתי לך הלוואה, כי היית במצוקה. באה שמיטה ואומרת, בוא נגמול חסד עם אנשים נזקקים. אז אני מוכל לך את החוב. עכשיו, הקפת חנות, לא עושים את זה כי אתה נזקק. מה שאתה נותן לי את זה בהקפה, ואני לא משלם כל פעם, זה לא כי אתה נזקק ואתה מלווה, כי הקונה הוא נזקק והמוכר מלווה לו כסף, זה כי אין לו כוח להתעסק כל פעם עם 2 שקל. זאת אומרת, תבוא בסוף החודש, אז כבר יהיה חוב של 1,000 שקל, נעשה חשבון ותשלם לי את הכל. אין לי כוח שיהיה תור כל הזמן בחנות, וכל פעם נביא עודף, ואין לי כסף קטן, ויש כסף, אין לי עסק עם הדבר הזה. אז מטרת ההלוואה היא לא גמילות חסד. אני לא נותן לך את הכסף בגלל שאתה נזקק, אלא כדי לייעל את היחסים המסחריים בינינו, פשוט להקל על שני הצדדים. דבר כזה לא נשמע. כי הרי כל הרעיון של שמיטת חובות זה להקל עם נזקקים. אבל פה כשאני נותן לך את הכסף, אני לא נותן לך את זה כנזקק. ולכן גם שהוא אומר, אין דרך לנוגסו, הוא מתכוון לומר, שאני לא נוגס אותך בזה שאני מבקש את הכסף. אם אתה אדם נזקק, ואני דורש ממך את הכסף, אני נוגס בך. זה לא בסדר. אין לך כסף לשלם. אז לא תיגוס. יש איסור לא תיגוס. אבל פה בהקפת חנות אין איסור לא תיגוס. אם אני צריך את הכסף, אני בהחלט יכול להגיד לך, תביא את הכסף. למה? כי אתה לא אדם נזקק. אז מה הבעיה? אז תן לי את הכסף. ממילא גם השביעית לא משמטת. זה מה שאומר הכסף משנה. זאת בעצם הטענה. אני רוצה לטעון אחרת. ואני טוען שגם הרמב״ם מתכוון למשהו אחר, הוא לא מתכוון לזה, למרות שזה הסבר אפשרי, אבל הרמב״ם לא מתכוון לזה. כי תבינו, לפי זה למשל גם שכר שכיר אותו דבר, גם כנסות שבית דין מטילים זה אותו דבר, כי כל הדברים האלה נמצאים אצלך לא בגלל גמילות חסד, נמצאים אצלך בגלל שאתה עדיין לא נתת לי אותם. אז לכן זה לא נשמט בשביעית, ככה יסביר הכסף משנה. אני רוצה לטעון שההסבר הוא אחר. שהרמב״ם מבין, מה שמעתי קודם, הקפת חנות פירוש הדבר שיש למוכר 100 שקל אצל הקונה. ובהלוואה, אין למוכר, אין למלווה אצל הלווה כלום. עכשיו, מה זה שמיטת כספים? שמיטת כספים בעצם, לא, נגיד שהפקדתי אצלך 100 שקל, פיקדון. האם יהיה פה שמיטת כספים? אתה לא צריך להחזיר לי את זה אחרי השביעית? ברור שלא. אז כולם מסתכלים, למה? כי פיקדון זה לא הלוואה. נו, אז מה אכפת לי? מה זה משנה אם זה פיקדון או הלוואה? אני אגיד לכם מה ההבדל. שמיטת הכספים לא מעבירה כסף שלי להיות שלך. אין דבר כזה. התורה לא אומרת, לא מכריחה אותי לתת צדקה בעל כורחי. נותקחת כסף שהוא שלי, ומפקירה אותו ונותנת את זה לך. זה לא שמיטת כספים. אם הכסף הוא שלי, זכותי לקבל אותו. שמיטת כספים זה ויתור על המצווה שמוטלת עליך לתת לי מתנה. יש לך מצווה לתת לי מתנה בחזרה, כשלווית, כן? יש לך מצווה לפרוע את החוב, לתת לי את הכסף במתנה בחזרה, שמיטת הכספים פירושו מתבטל את המצווה שמוטלת עליך לפרוע את החוב. זה הכל. אבל זה לעולם לא לתת לך כסף שלי. שמיטת כספים זה לא לתת לך כסף שלי. כסף שהוא לא שלך יהפוך להיות שלך. אין דבר כזה. אם הכסף הזה הוא שלי, אז הוא שלי, זה כמו בפיקדון. זה ודאי שזכותי לקבל כסף שלי. התורה לא עושה גמילות חסד על חשבוני בעל כורחי. לתת כסף על כורחי, לתת לך את הכסף שלי, מה פתאום? אלא התורה אומרת שאם אין אצלך כסף שהוא שלי, אלא מה? יש לך מצווה לשלם לי 100 שקל. אז התורה אומרת, אני מבטלת את המצווה הזאת. אין לך מצווה. תשאיר את הכסף שלך אצלך. זה הכל. אבל לעולם לא הופכת, משמיטת כספים לא הופכת כסף שהוא שלי להיות שלך. זה לא קורה בשמיטת כספים. לכן, דמי מקח לא נשמטים, כי בדמי מקח יש אצלך 100 שקל שהם שלי. אז מה, אם היה איזה שמיטת כספים, מה זה היה אומר? זה כסף שלי הופך להיות שלך. מה פתאום? שמיטת כספים אף פעם לא עושה דבר כזה. בהלוואה, השמיטת כספים אומרת שאתה לא צריך לתת לי את המתנה. מבוטל את המצווה של... התורה מבטלת את המצווה. מצווה לפרוע חוב, מתבטלת בשביעית. בסדר? אז אין עליכם מצוות לתת לי. זה בסדר. התורה הטילה את המצווה, התורה מבטלת את המצווה. פה שעשה הוא הפה שהטיר. אבל אם יש אצלך כסף שהוא שלי, הכסף הזה הוא שלי. מה פתאום שמיטת כספים תהפוך את זה להיות שלך? אין דבר כזה. כמו בפיקדון, כך בדמי מקח, אותו דבר. זאת הכוונה של המשנה, זאת הכוונה של הרמב״ם לדעתי, ולא צריך את כל ההסברים או האי-הסברים האחרים. עכשיו אני רוצה להביא לכם ראיה ברורה שזאת שיטת הרמב״ם.
אז אני רוצה עוד שאלה קטנה, אז כשהתורה אומרת אם כסף תלווה את עמי שזה מצווה, שזה האם הזה, שזה חובה, אז בעצם היא נותנת, בדרך כלל היא לא תגיד לך תתן סתם כסף לבן אדם.
לא, זה מה שהיא אומרת. למה? כמו צדקה. מה זה מצווה צדקה? מצווה צדקה זה קח כסף שלך ותן לו מתנה שיהיה שלו.
כן.
זה אם כסף תלווה את עמי זה מצווה צדקה. אגב, זה מופיע בהלכות צדקה, הלוואה זה גמילות חסדים.
זה שמחתי להגיד, שזה בעצם, התורה נותנת לך מצווה לעשות, זה עכשיו
זה
כבר לא שלך, אתה לא
שם. מצווה לתת מתנה לעניים.
כן.
רק בניגוד לצדקה, זאת מתנה שהעני יש עליו מצווה, לא העני, הלווה, יש עליו מצווה להחזיר לי מתנה.
ובשביעית זה מתבטל. אוקיי.
כן, ובשביעית זה מתבטל. עכשיו תראו רמב״ם תמוע, שהרבה מאוד שברו עליו קולמוסים ולא מבינים מה הוא רוצה. וכרגיל, כמו שראינו אגב בשיעורים על הבנייה מושגית, גם כאן מקור הדברים נמצא בריא מיגש. הלכות תמוהות ברמב״ם, הרבה פעמים או מספר פעמים, אפשר למצוא את שורשן, את ההסבר שלהם, בריא מיגש. הרמב״ם אומר כך, הלכות מכירה בפרק ה' הלכה ד' וכן ראובן, שמחר מטלטלין לשמעון בחמישים זוז, וקנה שמעון המטלטלין, ונתחייב בדמים. ואחר שנתחייב שמעון בחמישים זוז, אילו היה לו יין או בהמה או עבד, וכיוצא בהן משם מטלטלים, והיה רוצה למוכרן, ואמר לו ראובן, מכור אותו לי בחמישים זוז שיש לי בידך דמי המכר. ואמר לו הן, קנה ראובן המטלטלים בכל מקום שהן, ואף על פי שלא משך, ולא יגביע, שגם זה דבר שאינו מצויו, ולא יצריכו בו משיכה. מה אומר הרמב״ם? הוא אומר כך, אם אליאב קנה ממני כיסא, עכשיו הוא חייב לי 100 שקל, 50 זוז, אוקיי? עכשיו לאליאב יש יין, בהמה, עבד, משהו שאני רוצה לקנות. אומר לו, ב-50 זוז שאתה חייב לי, קח אותם, אני רוצה בהם לקנות את היין או את העבד. אומר הרמב״ם, קניתי את היין או את העבד. למרות שאפילו לא משכתי את היין ואת העבד, קניתי אותם בקניין כסף. איי, אבל הרי להלכה, מטלטלין צריכים משיכה, הם לא נקנים בכסף. אומר הרמב״ם, זה דבר לא מצוי. ולא תקנו שיקנה במשיכה, מעיקר הדין קונים בכסף גם מטלטלין. רק יש תקנה דרבנן שלא יקנה בכסף אלא במשיכה. אז זה אומר הרמב״ם, בגלל שמצב כזה הוא מצב נדיר, הוא לא מצב מצוי, בדבר נדיר לא גזרו רבנן. ולכן שם לא חייבו אותך לעשות משיכה, הולכים על עיקר הדין וקניין כסף מועיל. זה לא חשוב, זה פרט שולי. אבל לענייננו מה אומר הרמב״ם? אפשר לקנות סחורה בדמי מקח. אם יש לך אצלי דמי מקח, אתה יכול לקנות ממני דברים בדמי מקח האלה שאני חייב לך.
לא כמו הלוואה.
בדיוק. אבל, אני ממשיך לקרוא, אבל אם היה לו חוב עליו, שלא מחמת המחר, ואמר לו, מכור לי מטלטלין בחוב שיש לי אצלך, ורצו שניהם, לא קנה עד שיגביע, או ימשוך דבר שאין דרכו להגביע, או יקנה באחד מהדרכים שהמטלטלין נקנים בה. כמו מקדש במלווה, גם קונה במלווה, לא קנה. שזה כמובן הלכה מוסכמת, זה ברור. מה שהנושא כלים של הרמב״ם לא מבינים, זה את ההלכה הראשונה. מה זה משנה אם זה דמי מקח או מלווה? המקדש במלווה אינה מקודשת, הקונה במלווה לא קנה. אז למה בדמי מקח כן? השגת הרייבד, אמר אברהם, אמר אברהם, דבר זה אין לו שורש לעניין קנייה. אין לזה שחר, מאיפה הרמב״ם ימציא את זה? אלא לגבי מי שפרה. בדמי מקח, אם אתה אם אתה החלטת לקנות בדמי מקח את העבד הזה, לא קנית את העבד הזה. אבל אם הוא לא מקנה לך את העבד הזה, יש עליו מי שפרה. זה כללה כזאת, שמי שלא עומד בדיבורו, אבל ברור שלא קנית את העבד, המקדש במלווה או הקונה במלווה, לא קנה, אינה מקודשת. אז מה זה קשור דמי מקח? דמי מקח זה הלוואה, זה אותו דבר. אתם כבר מבינים לאן אני הולך, הרמב"ם אומר, מה פתאום? זה בדיוק השיטת הרמב"ם, לכן זה הראיה שלי, שהכסף משנה לא צודק וכולם לא צודקים. שיטת הרמב"ם, בהקפת חנות במשנה, ומשם הוא למד את זה. כולם שואלים איפה המקור של הרמב"ם. אז הדין הזה מופיע בריא מדעש, קודם כל. מגיד משנה פה על המקום, לא הבאתי אותו פה, מגיד משנה על המקום מביא את זה בשם הריא מדעש. מקור הדין הוא הריא מדעש. אבל מאיפה הריא מדעש הוציא את זה? אני טוען שהוא הוציא את זה מהמשנה בשביעית. המשנה בשביעית שעושה הבדל בין הקפת חנות לבין הלוואה, שההלוואה נשמטת והקפת חנות לא נשמטת, הוא שואל את עצמו למה באמת? התשובה, כי הקפת חנות זה כסף שלי שנמצא אצלך. על זה אין שמיטת כספים. הלוואה זה כסף שלך שנמצא אצלך. רק אתה חייב לי בעתיד לתת לי מתנות. על זה יש שמיטת כספים. למדנו מהמשנה בשביעית שיש הבדל בין דמי מקח לבין הלוואה. אז אם זה כך אומר הרמב״ם, אז כל הדין שהגמרא אומרת, שהמקדש במלווה אינה מקודשת, ומי שמוכר במלווה אינו מכור, זה הכל במלווה. אבל בדמי מקח, הרי אני יכול לקדש ויכול לקנות, בדיוק אותו דבר כמו שזה לא משמט. למה? כי זה כסף שלי שנמצא אצלך. אם אני מבטר לך על זה, נתתי לך כסף שלי. זאת פעולה קניינית מצוינת. למה שאני לא אקנה בזה? ויקדש אישה בזה. זה מה שאומר הרמב״ם, וזאת ראיה מוחצת למה שאני אומר כאן. כולם נדחקים ברמב״ם פה. נדחקים איך להסביר אותו, לא יודע, דרבננים, כל מיני דברים משונים ומשונים. הרמב״ם דבריו ברור, שפתיו ברור מלאלו. הוא אומר שזה ההבדל בין דמי מקח לבין הלוואה. בדמי מקח יש אצלי כסף שהוא שלך, של המוכר. בהלוואה אין אצלי שום דבר שהוא של המלווה.
הרמב״ם גם מביא את זה בדיני קידושין, כהבחנה הזאת כמו שהוא עושה פה?
לא.
לכן אולי נדחקו, כי זה ממש מתבקש להביא את זה גם בדיני
קידושין. אבל הגמרא עצמה אומרת שהוא הדין למקח, זאת אומרת לומדים את זה מקידושין למקח. אותו דין שיש במקח יש גם בקידושין. הרמב״ם מביא את זה בהלכות מקח, כי שם הוא ראה את זה. הרי הרמב״ם דרכו להביא הלכות שמופיעות בגמרא. רמב״ם לא מביא הלכות שלא מופיעות בגמרא, אלא אם כן הוא מקדים, יראה לי. או משהו כזה, או כתבו הגאונים, אבל הרמב״ם מביא רק הלכות שמופיעות בגמרא. לכן, הלכה שמופיעה בגמרא ולא מופיעה ברמב״ם, זה בסיס לדיוק. אבל אם יש הלכה שמופיעה, נגיד, בראשונים אחרים, והרמב״ם לא מביא אותה, אין מה לדייק מזה כלום. נכון שהוא לא הביא את זה, כי זה לא כתוב בגמרא. לא בגלל שהוא לא מסכים עם זה. בזה נופלים אחרונים. זה לא נכון. כלל ברמב״ם שהוא מביא הלכות שמופיעות בגמרא. מהשמטות של הרמב״ם את מה שמופיע בגמרא אפשר ללמוד. אבל מהלכה שהרמב״ם לא מביא שלא מופיע בגמרא, אי אפשר ללמוד שהוא לא מסכים איתה. עכשיו לגבי קידושין, ההלכה הזאת לא מופיעה.
כן.
שלקדש בדמי מקח. אבל לגבי מחר זה כמעט מופיע. זה מופיע במשנה בשביעית.
אז לכן הוא הביא את זה.
כן. זאת הטענה שלי. ובעצם המקור הזה בהלכות מחירה, בעצם אני חושב, הוא מוכיח שהפשט במשנה בשביעית וברמב״ם שמפרש אותה, הוא כמו שאני אמרתי קודם, ואם נלך אחורה, זה בעצם אומר שהמקור לחילוק שהרמב״ם עושה, הוא המשנה בשביעית, לא צריך לחפש. אגב, לא מצאתי אף אחד שאומר את זה על הרמב״ם הזה בהלכות מחירה. מקור ברור, זה משנה מפורשת. זה לא דיוק, זה לא משנה מפורשת, שכולם מסתמכים איתה. הפירוש הפשוט במשנה, זה בדיוק הפירוש הזה. אוקיי, נראה לי שאנחנו נעצור כאן, כי עכשיו אני צריך להתחיל משהו אחר. טוב, בואו נעצור כאן היום, בסדר?
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
לילה טוב.